אנחנו בהקדמה עדיין, אם תבקשינה, הוא מה שאמר שלמה המלך. יש לכם את זה? הוא מה שאמר שלמה המלך. הוא מה שאמר שלמה. כן, אנחנו פה עסוקים בחובת העיסוק. כאן הוא מלמד אותנו חובת העיסוק בבירור היראה. הוא מביא לזה ראיה מדברי שלמה עצמו, במשלי, כן? ראיה לכך שצריך להשקיע מאמצים גדולים בבירור מידת היראה כדי לעמוד על בוריה, כדי להשיג אותה למיטתה. זה נרמז, או נאמר מפורש בדברי שלמה, הוא מה שאמר שלמה, אם תבקשינה ככסף וכמטמונים תחפשינה, שזה מרמז על שני מישורי החיפוש העיקריים, אם תבקשינה ככסף וכמטמונים תחפשינה, תבקשינה ככסף, זה מורה באמת על החיפוש המרחבי. את הכסף מבקשים על פני הקרקע, ואת המטמונים מחפשים מתחת לקרקע. זה מורה על כך שגם ליראה יש למעשה שתי מישורים. יש את המישור, כן, של החוכמה הגלויה של היראה, שזה כמובן מפורסם בכל הספרים על היראה. כל הספרים שעסוקים ביראה, זה החוכמה היותר גלויה. החוכמה שניתן לדבר בפה. שניתן לכתוב, ניתן להרצות, להעביר את הדברים מאדם לאדם. זה תבקשינה ככסף, כמו הכסף שמבקשים אותו על פני האדמה, אלא שצריך ללכת מארץ לארץ ומשוק לשוק. לא צריכים עדיין להעמיק מתחת לאדמה, כן? הכסף הוא נסחר ועובר מיד ליד בשווקים. אלא שצריך, כן, באמת, להיות מאוד עמל, לנוע על פני המרחב של על פני האדמה, לכן זה נקרא סחורה, מלשון הולך סחור סחור. כן? מסתובב, הולך, לא מרבה בסחורה, מחכים. כן? מי שהולך סחור סחור, אין לו זמן ללמוד. כן? אז זה העניין של אם תבקשינה ככסף, זאת אומרת, גם היראה יש לה בחינה כזו של, סחורה. צריך לסחור בחוכמת היראה. צריכים לבקש, כן? את חוכמת היראה. מפי ספרים ומפי סופרים. זה ביחס למישור, או רובד היראה שניתן להשיג אותו מעל פני אדמה. יש את הרובד הנוסף, אנחנו לא נעריך פה כרגע, אנחנו נדבר עליו בהמשך, כשהרמח"ל יפתח את הסוגריים וידבר בו, אבל כבר פה בדברי שלמה הוא מרמז על שני הבחינות האלו, ומיד הוא ידבר עליהם באריכות. אבל הבחינה השנייה היא בחינה שכמטמונים תחפשינה. כן? הטמונים כבר מצויים מתחת לאדמה, כן? אותם צריכים לחפש מתחת לפני האדמה, זה כבר מורה על כיוון אחר, כן? כיוון עומק. כן? פה כבר צריך פצצת עומק כדי להיכנס לעומק היראה. כן? מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך, שתי המישורים, גודל ועומק. כן? ביקוש וחיפוש. הסובבה בשווקים, אבקשה את שאהבה נפשית. אומרים, אז הביקוש הוא הולך יותר ביחס לשווקים, ביחס למקום החיצוני. גם פה, אם תבקשינה ככסף, אתם זוכרים לפניכם שהוא אמר, כן, שהוא דיבר על היראה, אם לא נסתכלנו ולא עיינו מהי היראה האמיתית ומה ענפיה. מהי היראה האמיתית ומה ענפיה? היראה האמיתית זה נקודת העומק, ומה ענפיה, איזה נקודה זו? המרחב. הענפים זה דבר הגלוי. שם כבר הוא רמז לשני המישורים האלו, פה הוא מבסס את זה על פסוק בשלמה. חכם מכל אדם שהוא מראה לנו, מלמד אותנו, כן, על אמיתתם של דברים, כן, בית המרקחת של שלמה המלך, או, כן, בית התלמוד של שלמה המלך, שם אנחנו לומדים את המושגים לאמיתתם, ושם אפשר לקבל מושג נכון לכל דבר בדבר. והנה הוא, הפגיש אותנו, כן, עם שתי מישורי, שתי הרבדים שמשלימים את מידת היראה. אין תבקשינה ככסף וכמטמונים תחפשינה. אז תבין יראת השם. כן? אז תבין יראת השם. יש בו אז תבין 8, א' וז', 7 ועוד 1 זה 8. אז תבין יראת השם. כן? 8 זה המדרגה הפנימית כמו שנראה תכף. כמטמונים תחפשינה זה 8, זה הנקודה השמינית. למנצח על השמינית. כן? והשבע זה יותר שייך לעולם הזה, זה העניין של השווקים. העניין של החיפוש המרחבי של גילויי היראה, של חוכמת היראה הנסחרת, הנלמדת בבתי המדרשות, המדוברת וכן הלאה. אז תבין יראת השם. אינו אומר אז תבין פילוסופיה, אז תבין תכונה, אז תבין רפואה, אז תבין דינים, אז תבין הלכות, אלא אז תבין יראת השם. אז רואים שכל המקצועות האלו שפורטו כאן, אפילו הלכות אגב, אם חשבתם שהלכות לא יהיה ברשימה הזו, אז טעינו, גם הלכות נמצאות בתוך הרשימה הזו, כי גם ההלכות הן שויכות לצד המרחבי הגלוי. כן? אבל יראת השם, רק היא מזקיקה ומצריכה גם את החיפוש כמטמון. האמת שגם בתחום של כחסף תבקשנה, גם בתחום הזה, במישור הכמותי, כן? יש לה יראה יתרון על שאר החוכמות. גם מצד פרטי היראה, או ענפי היראה, מה שקראנו, יש לה יראה יתרון כמותי של ריבוי הפרטים שצריך ללמוד. כן? אבל ודאי וודאי שברובד האיכותי של המטמון, כן? שם ודאי וודאי, לא רק שיש לה יראה יתרון, אלא בעניין הזה היראה היא בלעדית. אין לנו חוכמה שיש לה בחינה של כמטמונים תחפשנה. תכף אנחנו נסביר מה זה כמטמונים תחפשנה, ונבין מדוע. אבל כבר כאן הוא קובע. ששלמה המלך אומר, אז תבין יראת השם. למה שלמה דייק אז תבין יראת השם? להפוקי, להוציא, לשלול, שצריך את התנאים האלו, לשלול, שצריך את התנאים האלו למקצועות אחרים ששייכים לתחום החיצוני בעיקר או בלבד. ששם די לנו בתבקשינה ככסף וגם לא בהיקף גדול כל כך כמו בענייני היראה. אז תבין, לא אומרים, אז תבין תכונה, אז תבין רפואה, אז תבין דינים, אז תבין הלכות, אלא אז תבין יראת השם. הרי לך, דברי שלמה, מסקנה, הרי לך, שלהבין היראה צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים. הרי איפה במה שמלומד לנו מאבותינו ובמה שמפורסם אצל כל בן דעת דרך כלל. כן? אז כן, הפסוק הזה הוא עולה בקנה אחד עם מה שמפורסם אצלנו כבר, כן? אצל כל בן דעת ומלומד מאבותינו, שהיראה הוא דבר שקשה להשגה. או איך כתוב אגב, יש גרסאות בספרים עם העטיפה החומה, איך כתוב? הרי איפה? המשפט הזה, זה כתוב קצת שונה, מישהו יכול לקרוא? מה? הדי איפה. יפה. יש גרסה של הדי איפה. כן. מסתבר שזו הגרסה יותר מתוקנת, הדי איפה, בעקבות הפסוק של שלמה, אז יש פה טענה של הרמח"ל. אם כן, אחרי שקראנו בדברי שלמה, הדי איפה? הנוכל להסתפק בהבנה שטחית של היראה? הדי, מה? הדי, האם מספיק? הדי איפה? אם כן, איפה זה אם כן? האם מספיק אם כן במה שמלומד לנו? זאת אומרת, אחרי שראינו שצריך לבקש ולחפש, האם נוכל להסתפק, כן, בהבנה השטחית של היראה, כן, כפי מצוות האנשים מלומדה, כפי שגרת המחשבה, הרדי איפה במה שמלומד לנו מבותינו? או במה שמפורסם אצל כל בן דעת דרך כלל? זו שאלה. הדי איפה? ודאי שלא. זאת אומרת, אחרי שאתה רואה שאת היראה צריך לחפש כמטמונים, אתה חוזר אל עולם המושגים שלך, ואתה אומר, רגע, רגע, איפה אני ואיפה המטמונים? מהעולם לא התייחסתי אל היראה כי על מטמון. אצלי מושג היראה הוא מושג שגור בפה, גלוי מאוד. לא חשבתי שיש לו עומק מעבר לעומק שלמדתי בגן, או שעבר אליי ככה בשיחה השכונתית, הדתית של הקהילה שאני חי בתוכה. כן, יראה, יראה. זאת אומרת, הוא קלט את המושג הזה, כן? הוא קלט את המושג הזה באופן שטחי. אז זה לא מספיק. אין פה בחינת מטמונים. אין פה גם בחינת תחפשינה ככסף למען האמת. כן? אם כבר מתבוננים באמת. כן? לא בחינת לבקשינה ולא בחינת תחפשינה. הדי איפה במה שמלומד לנו מאבותינו? ובמה שמפורסם אצל כל בן דעת דרך כלל? זו טענה ראשונה. טענה שנייה, הוא הנמצא זמן לכל שאר חלקי העיון, ולעיון הזה לא יהיה זמן, מבחינת חלוקת תקציב הזמן. קודם כל, אין די במה שידוע לנו עד היום.
יפה.
זה שלב ראשון. שלב שני, מכיוון שכן, בוא ונתבונן איך אתה מחלק את העוגה של הזמן שלך. יש הרבה עיסוקים שאתה עוסק בהם שעות ארוכות. אתה משקיע בהם גם זמן, גם תשומת לב, הרבה אנרגיה, הרבה חשק פנימי, הרבה תעצומות נפש. והמקצוע הזה הוא נזנח. אז שלמה, מתוך דבריו, מתברר שעוגת התקציב של הזמן צריכה להתחלק באופן לפחות שווה, בוא נקרא לזה כך, לפחות שווה. איך יכול להיות שבתחום הלא נחקר הזה, והלא ברור והלא ידוע הזה, אתה בעצם לא משקיע בו זמן. לא משקיע מספיק. הוא נמצא זמן לכל שאר חלקי העיון, ולעיון הזה לא יהיה זמן. שתי סיבות. א', בגלל שלכל הפחות הוא צריך לחשב כחוכמה בתוך משפחת החוכמות. יש דינים, יש הלכות, יש תכונה, יש הנדסה, יש רפואה, יש פילוסופיה. כל משפחת החוכמות זוכות לתשומת לב. אתה משקיע בהם איזשהו תרבות פנאי? יש לך תרבות פנאי, כן? בעניינם? יש לך. אז מה קורה עם זה? למה לפחות שזה לא יהיה כאחת החוכמות? תכף נראה שלא רק שזה ראוי להיות כאחת החוכמות, אלא היא החוכמה היחידה. זה לא רק שהיא אחת החוכמות. זאת אומרת, יש מקום לראות את היראה כאחת החוכמות, מצד מה שיש לה כללים זהים לשאר החוכמות. ומה עם הכללים? כן? שגם לה יש בחינה חיצונית, גם ליראה יש סידור כללים וחוקים שהם למעשה מתארים את חיצוניות היראה. כל הספרים שיש בספרייה. מבחינה זו לכל הפחות היא תהיה כאחת החוכמות, שגם שאר החוכמות נודעות בכללים וחוקים, כן? פיזיקה, מתמטיקה, יש גם, כן? ביראת הצד הזה. אז לפחות היא תהיה כאחת מהן. יגיד לנו הרמח"ל בהמשך, ומה עוד שביראה יש עניין נוסף, שהוא באמת העניין שהיא לבדה חוכמה. ובעצם אין שום חוכמה חוץ מיראה. שהיראה היא נשמת החוכמות כולן. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה מסקנה מרחיקת לכת, שהרמח"ל לא אומר לנו אותה מיד, כי יהיה לנו קשה להבין את זה, לכן הוא מדבר איתנו בשפה יותר מוכרת. לפחות בוא נסתכל על היראה כמו מתמטיקה. כן? בזה יש פרטים, ובזה יש פרטים. כן? אז בואו, לפחות נשקיע את אותו זמן. בואו תיפגש עם הצד הגלוי של היראה. בואו תבקשנה ככסף, לפחות. בסדר? אחרי זה תגיע למסקנה, ככל שתדע יותר ויותר פרטים במידת היראה, אתה תבין שהמידה הזו, או כל מה שאתה תופס בפרטים שלה, זה רק קצה קרחון של עולם פנימי עצום ועשיר. היראה. שהוא לא נתפס אלא באובה, בבינת הלב. שהוא לא נתפס אלא בינת הלב. שכל מה שאתה מבין, כן? מצד הכללים והחוקים של היראה, מושגים בשכל ונאמרים בפה, זה כאפס וכאין לעומת מה שבינת הלב, מה שבינת הלב משיגה ביראה. זאת אומרת, היראה ביסודה היא באמת נעוצה בלב. מתמטיקה זה לא בלב. מתמטיקה זה בשכל. אין? פיזיקה זה לא בלב, זה בשכל. החוכמה הזו כולה יכולה להתאפס בשכל בלבד. אדם יכול להיות רשע בתוך ליבו, מלא מידות רעות ומתמטיקאי נהדר. ואולי רצוי שיהיה כזה כדי להיות מתמטיקאי נהדר. הרבה מהמוכשרים הגדולים, זה אנשים שלא הייתי לומד מהם הליכות בית, לא זוגיות, ולא יחסים שבן אדם לחברו. אני לא אומר שלא יכול להיות מתמטיקאי שהוא גם גאון וגם איש מוסר. ודאי וודאי שלא. ודאי וודאי שאני לא אומר שלא. אבל זה לא מחייב. זה לא מחייב. אפשר את מתמטיקאי נהדר, פיזיקאי מצוין, ועדיין לשבור צלחות על ראשה של אשתו, ולסנוח חצי עולם, ולרחל חצי עולם, ולגיד השומר על שלושת רבי עולם. זה לא בעיה. זה לא קשור בכלל. זה לא מעכב זה על זה. מידת היראה לעומת זה, עיקרה. עיקרה. ויסודה. הוא מונח בתוך הלב. מי שהוא ירא בחוכמה ולא ירא בתוך הלב, הוא לא ירא כלל. כל תורתו מן השפה ולחוץ. כל תורתו מן השפה ולחוץ. זה מאוד אופייני לכל המידות כולם, שבאמת, כן, העיקר שבהם זה מידת היראה, כי זה כל האדם, העירה היא מידה כללית, לכן זה נאמר פה בעיקר מידת העירה, אבל הדבר הוא נכון לגבי כל מידה ומידה, שעיקרן של המידות הוא בלב, בהרגשת הלב ולא בתפיסת השכל. כן? אז בואו נחזור לעניין ונאמר כך. כן.
לא רק
את מצוותיו של מור, זה גילוי העירה. זה גילוי העירה. המצוות זה גילוי העירה. המצוות זה גילוי.
לא פרסת בין דינים, נכון שזה לא. דינים לא גזר לחוד, דבר חיצוני, יוצאנו שזה עומק.
נכון, נכון.
אז גם זה כל האדם, לא רק את אלוהים
יראה. לא, את אלוהים יראה ואת מצוותיו של מור. יראה ומצוות. המצוות, כן, זה על בסיס היראה. לא אומר שלא צריך לקיים מצוות לפני שאדם יראה. המצוות הן מביאות ליראה והן תוצאה של יראה. אבל את האלוהים יראה ואת מצוותיו של מור. זאת אומרת, היראה, קודם כל, בתור, כן, הבסיס הנפשי שלך, שזה נקודת העומק שלך, כן, אתה ירא, ירא אלוקים בלבך. תוך כך, המצוות הן גילוי של היראה. ודאי, ודאי. כן? זה כל האדם. החיבור, היחס הנכון בין יראה ומצוות, זה כל האדם. אבל הבסיס פה, כן, המנוע הפנימי, כן, המצוות זה השלדה, זה הגילוי. אבל המנוע הפנימי זה היראה, זה היראה. דווקא ביחס הזה של יראה ומצוות, זה כל האדם, דווקא זה כל האדם. כן? שבאדם יש פנימיות וחיצוניות. המצוות זה הצד החיצוני, והיראה זה דבר הפנימי. כל האדם, כן? הוא כולל לשני הרואים האלה. כן. כן, מה אתה אומר?
שזה אותו דבר אהבה, אדם שלא יכול להגיד בבוקר, הוא יכול להגיד אני אוהב את השם. אבל מתוך שהוא מתחיל לקיים מצוות, אז הוא מתחיל אוהב את השם, ואז הוא עושה את המצוות באהבה.
טוב, כן. אבל בוודאי שמקומה של היראה פה הוא מרכזי ביותר, כן? ודאי, ודאי. כן, אז עזור ונאמר כך, אם כן ראינו, אומר הרמח"ל, אז לפחות ונמצא זמן ללימוד היראה, אפילו הצד הכמותי שלה, לפחות כמו שאר החוכמות, או נמצא זמן לכל שאר חלקי העיון, ולעיון הזה לא יהיה זמן. למה לא יקבע אדם לעצמו עיתים לפחות להסתכלות הזה, אם מוכרח הוא בשארית זמנו לפנות אל עיונים או אל עסקים אחרים, כן? כאן הוא אומר עיתים, שימו לב, הוא אומר עיתים ולא זמנים, עיתים הוא אומר, שהוא אומר עיתים, למה הוא מתכוון? עת לחסידה ללדת, כן? מה זה עת? מסביר המלבים שעת זה זמן קבוע, לעומת זמן שזה דבר מזדמן. דבר מזדמן. אם אני לומד על העירה בשעה 8, אחר לומד ב9, אחרתיים אני בכלל לא לומד, כן? אחרי זה, אחרי כמה ימים אני כן לומד, זה נקרא זמנים, דבר מזדמן, כן? בהזדמנות אני אלך לבקר אותך. בהזדמנות, אם יזדמן לי. עתים זה משהו אחר לגמרי. עת לחסידה ללדת. יש עת שבו הדבר מתרחש. כן? חוק ולא יעבור. אז קודם כל זה הפרשת הזמן ללימוד העירה. אבל לא רק להפריש את הזמן, אלא הזמן הזה הוא יהיה במסגרת של עת. שיהיה זמן, כן? עיתוי, מה שנקרא. מסוים שבו הדבר מתרחש, חוק ולא יעבור. כן? שעון צלצל, 8, מתפנה מכל העיסוקים כולם. מכל העיסוקים כולם. הוא מתפנה ועוסק בדבר הזה. מסלק הכל הצידה. הכל הצידה. לכו, הצידה, לא להפריע. לא להפריע, עכשיו יושב ולומד. שום דבר לא מעניין אותם הדבר הזה. אלא אם כן דבר יוצא דופן, על פי גדרי הלכה, מתי מותר לבטל מלימוד קבוע וכן הלאה. זה הדבר היחידי שיכול להזיז אותו מלימודו. כן? הפרשת זמן בעת ידוע. כן, לא, זה לא שלא לא מתוכנן. כשמגיע העיתוי המיוחד הזה, כן, זה לא בא לרמז על כך שעת לסנוע פירוש דבר שבאופן מקרי סונים. יש באמת עיתוי כזה, שבצד הקונסטלציה העולמית, הגיע הזמן עכשיו לסנוע. זה לא שזה מזדמן ומקרי. זה עת מאוד מדויק. וצריך לדעת לדייק מתי לסנוע. זה לא דבר שעושים אותו ככה בשרירות לב, כן? אדרבה. זה מוכיח את מה שאמרנו. עת לסנוע זה מורה על עיתוי מיוחד ומדויק שבו צריך לסנוע. צריך לחכות שיהיה העיתוי הזה, כן? כדי שתוכל לסנוע. אבל אם אתה מבטא את הרגש הזה בעיתוי שאיננו מדויק, אלא בצורה מקרית ומזדמנת, זה קרוב להיות טעות. אדרבה, אני חושב שזה בדיוק מוכיח את מה שאמרנו. פסוק שאמרתי, עת לחסידה ללדת, הוא יותר ברור, כן? יש המון המון מקומות בזה בתורה, שהכוונה היא כפשוטו, כפי שאמרנו. אבל גם 24 עיתים של שלמה המלך, הם מורים למעשה על מצבים מיוחדים ומדויקים, לא מזדמנים מקרים, אלא מדויקים, שבהם יש מקום להביע רגש כזה, פעולה כזו או אחרת. אבל זה קשור לדברים, מה שאמרנו. תראו במלבן, אנחנו מסביר, זה מילון הכרמל, את ההבדל בין עת לבין זמן. כן.
אני אומר את השאלה שלו, אני לא הבנתי. מה זה עת ליהור? אתה קובע לי עכשיו 10 דקות ביום
ליהור,
ואני
רואה שאני מקורא את הצונה? לא, לא, לא במובן הזה. לא תמיד, הביטוי עת, אין הכבל, הוא לא תמיד כפי שהסברנו כרגע, שבשעה 8 אני אשב צונה. רק אומר, הביטוי עת לסנוע, הוא בא להגיד שהשנאה לא יכולה להופיע באופן מקרי. צריך לראות אם הביטוי של הרגש הזה הוא מתאים להנהגת השם במציאות, כן? יש הנהגה כזו, כן? הקדוש ברוך הוא מגלה זמנים מיוחדים כאלה, מיוחדים, מדויקים, שרק בהם אפשר, כן? אבל כשאתה הולך, אתה לומד בשעה 8 היום, ומחר ב-9, באמת זה עת? למה אתה לומד בשעה 9? אם באמת היה אילוץ ואונס שבגללו אתה צריך ללמוד ב-9, הלימוד ב-9 זה עת. אבל אם אתה הרפאת מהמנהג שלך, לא בגלל תזמון נכון, חסר בו את התנאים, כן, להפרת העת הקבועה, זה כבר לא עת. זה כבר לא עת, כי אין בו שיטה ואין בו סדר. כל דבר שאין בו שיטה וסדר הוא זמן, הוא הזדמנות, הוא אקראי, כן? זה הרעיון של עת.
ככה למה הוא כותב,
קבע איתי? בדיוק הנקודה.
לא,
אתה קבע
עצמו.
מה?
קביעה ועיתים זה
לכאורה
אותו דבר,
או שאפשר לספיק? יקבע
עיתים, אז יקבע עיתים.
כן, אבל הוא אומר לך, יקבע עיתים, פירוש הדבר, אתה אומר שזה מיותר, כי זה שניהם במשמעות של קביעות.
כן.
כן, משמעות של קביעות. יקבע עיתים. אני חושב שזה בא לחזק את הרושם, שמדובר על זמנים קבועים ולא על דבר, כן? זה בלשון חז"ל. אתה, יש גם הבדל בין לשון חז"ל לבין לשון מקרא. צריך לדעת. יש גם הבדל בין לשון תורה ולשון כתובים. כן? המלבי מסביר שלא תמיד הביטוי חכם במשלי זה כמו הביטוי חכם בתורה. כן? צריך לדעת להבדיל בין לשונות של חז"ל, לשונות של מקרא, לשונות של כתובים. הדברים צריכים לימוד מרובה. כך מסביר המלבי בכמה וכמה מקומות. בכל אופן, פה חז"ל, כן, אולי רצו להדגיש את העניין, כן, שקביעות, זה הולך עם עיתים, אז נתנו את המילה פעמיים. יכול להיות שעיתים הם ציינו בזה דווקא עניין של זמנים, שיקח זמנים מסוימים ויקבע אותם, יהפוך אותם לעיתים. אבל בכל אופן, לפי לשון כתובים, זו הכוונה בעניין של עיתים. כן, בכל אופן, בואו נראה הלאה. למה לא יקבע אדם לעצמו עיתים, לפחות להסתכלות הזה, אם הוכח בשארית זמנו, לפנות אל עיונים או אל עסקים אחרים? אם הוכרח בשארית זמנו, לפנות אל עיונים עסקים אחרים. תראו מה שהוא עשה פה. איזה תרגיל פדגוגי מופלא. אם הוכרח בשארית זמנו, לפנות אל עיונים עסקים. קודם כל, לגבי שאר עיסוקים, איך הוא קורא להם? שארית. שארית זמנו. מה זה שארית? הדבר הפחות חשוב. אגב, זה לא אומר ששארית זה זמן מועט. יכול להיות שהוא מתעסק בפיזיקה 17 שעות ביום. אבל זה עדיין שארית. זה עדיין שארית. מבחינת החשיבות. ודבר נוסף, הביטוי הנוסף פה שהוא מהפכה גדולה. אם מוכרח הוא בשארית זמנו. אדם הוא אדם. יש לו גם צרכים פיזיים. אדם צריך ללמוד פיזיקה כדי לשכלל את תנאי החיים שלו, כדי לבנות מבנים יותר משופרים, כדי לייצר מכוניות שיאפשרו לו לנוע במהירות מכל מקום. יש פה גדר של הכרח. מה שנקרא, ההכרח לא יגונה ולא ישובח. עכשיו, הוא מדבר כאן על הכרח, אגב, זה לא במובן של חשיבות. הכרח זה יותר שייך לצד הנמוך של האדם, לעומת הבחירה החופשית. אדם נברא בצלם אלוקים. מצד בריאתו בצלם אלוקים, יש לו שייכות לרצון חופשי. יש לו שייכות לחירות ולא להכרח. מהי נקודת החירות שבאדם? יראת שמיים. הכרח זה שייך לצדים היותר נמוכים של האדם מצד היותו חלק מהחוקיות הכפייתית של העולם הזה. הוא צריך לעשות לו בגדים כדי שיתלבש בחורף? יש הכרח, מה לעשות? זה חלק מהחוקיות המכריחה. שמצידה האדם שייך לבהמה ולחיה וכל היצורים הנמוכים. אתה מוכרח, מה לעשות? מה לעשות? אתה מוכרח. זה לא נקודת הייחוד שלך כאדם. נקודת הייחוד שלך כאדם זה דווקא הצד הגבוה שבך. זה הצד של יראת אלוקים. שמצד זה אתה מדמה לבוראך. כשאתה ירא את הבורא, אתה מדמה לבוראך, אתה עושה רצונך כרצונו. זה לא צד ההכרח. זה ההתענגות על השם. ודאי שבסופו של דבר גם זה נתפס כהכרח. כן? אבל זה הכרח שהוא לא מונע ממך את הגודל, את הצמיחה. לעומת ההכרחים הפיזיים, שהם קובלים את האדם, הם מצמצמים את היכולת שלו. יראת שמיים, זה שיא היכולת. זה לא צד של הכרח, זה צד של רצון. יש להבדיל בין רצון והכרח. אז אתה מוכרח מצד היותך בן אדם, לעסוק בפילוסופיה, אלא פילוסופיה, צריך להבין מה זה הפילוסופיה שלו, זה מחשבות כלל אנושיות, זה הכוונה, כן? מחשבות כלל אנושיות, אתה צריך לעסוק בתכונה, לעסוק בתכונה, צריך לעסוק ברפואה. חשוב ביותר, חשוב ביותר. אבל זה עדיין נכלל בהכרח. אז המילה הכרח ושארית, המילה הכרח ושארית, זה שתי מושגים שהם קרובים זה לזה. כל דבר שהוא מצד התפריט ההכרחי, הוא ממילא מקבל הקצאת זמן שקרויה שארית. גם אם לצורך הפיתוח של אותו הכרח צריך ימים, חודשים ושנים, עדיין הזמן הזה הוא שארית. כך יגיד הדוקטור, אותו דוקטור שעסוק בפיתוח תרופה, עכשיו התחילו לעשות איזה מיפוי גנטי בשביל למצוא את הסיבות לסרטן. 10 שנים זה ייקח. אולי משתתף שם איזה פרופסור יהודי, מאמין, דתי, אוהב תורה. 10 שנים, עכשיו הוא צריך לשתף במחקר הזה, עד שיצליחו למפות את כל, להרכיב את המפה הגנטית הזו, לנסות ולעמוד על הסיבה של הסרטן. אז יש שם איזה יהודי ירא שמיים, אוהב תורה. הבן אדם הזה יכול להישב במגדלי השן שם, תקציבי ענק של $1.5 מיליארד. הוא יישב שם במגדלי השן שעות על גבי שעות. אבל אותה שעה ביום שהוא ייפגש עם רבו, ויזכה לקבל תורה מפיו, זה יהיה היהלום שבכתר, שייתן ערך ומשמעות עמוקה לכל מה שהוא יעשה לאחר מכן, ו-18 שעות של היום הבא עליו לטובה. אז כל ה-18 שעות זה הכרח ושארית, מבחינת. זה מה שהוא כותב כאן, שארית זמנו.
אבל אם השארית זה 20 שעות?
לא מתכוון לכאן, מה? לא מתכוון. זה כל כך יש לי הוכחה לזה מהרב קוק. הרב קוק אומר, בעין היה, הוא מסביר שם את העניין של ראשונים ואחרונים, בואו בראה מהראשונים ואחרונים. ראשונים עשו תורתם קבע, ומלאכתם הרי, וזה וזה נתקיימה בידם. אז הוא מסביר שם שקבע והרי זה לא עניין כמותי, זה עניין איכותי. זה יותר קשור בהסכמת הדעת, שמה שחשוב בעיניך הוא קבע. אף על פי שמסיבות מסוימות, אתה לא עוסק בו הרבה זמן. הוא מסביר שם את הקריטריון שלו שם בטרמינולוגיה שלו, כן? הוא קובע את, את העיקרון הזה, כן? שקבע והרי זה לא עניין כמותי, אלא איכותי. אז יכולים לקחת את זה גם לפה, בלי ספק. אפשר לקחת את זה גם לפה. כן.
סליחה.
כן.
יש
אפשרות
שאדם גם יכול
להיות
בהכרח
ושארית,
וגם להפוך את הזמן הזה שהוא במוכרח, להעלות אותו, שהוא לא ירגיש, אני רק מחכה לשעה.
זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי. אותה שעה שהפרופסור הזה לומד עם רבו, היא משפיעה אחרי זה על כל ה-18 שעות. להבין שמה שהוא עושה עכשיו, זה כדי לקדש שם שמיים, וכדי לעזור לבריות, זה הכל נובע אצלו מתוך יראת שמיים. כל העיסוק במיפוי הגנטי זה כבר לא משהו הישגי בשביל הפרס נובל. זה בשביל משהו אחר. אז ודאי שזה משפיע, יש מה שזה. זה. בהחלט יש מקום לזה, לא רק מקום, זה המגמה. הקדוש ברוך הוא לא חס ושלום מעביד אותנו בענייני הכרח כדי שנרגיש כבולים. ההכרח הזה בעצמו יכול להפך לרצון. הסברנו הכרח ורצון. ההכרח מהצד הנמוך של שייכות האדם לחוקיות הפיזית. אבל אפשר להפוך את ההכרח לרצון על ידי מה שיראת שמיים מופיעה בתוך מעשה ההכרח. אז גם אכילתו של האדם זה יראת שמיים. זה כבר לא הכרח, זה כבר לא בא מצד הכורח הפיזי של לאכול, כן? זה כבר בא מצד אחר לגמרי, מצד הרבה יותר גבוה. זה אכילה נשמתית. כן? זה אכילה נשמתית, זה אכילת מזבח, מה שנקרא. כל הרוצה, כתוב שם, כל הרוצה להידבק בשכינה, כן? ייתן לתלמידי חכמים, יענה תלמידי חכמים שלו, כן? אז כתוב, כן? ברגע שהוא נותן להם, אז כן, הם, הפה שלהם זה כמו מזבח, ככה. אכילתם זה אכילת מזבח, הכל זה צורך גבוה. אישה כלי להשם. אז הכל נהפך לרצון, ולא להכרח. הוא מתעלם על מדרגה הבהמית. החלט. זה אומר מקום אחר, אומר שאם האדם דבק בבוראו, העולם מתעלה והוא מתעלה איתו, כי אם האדם נמשך, כך אומר, בהמשך. ואם אתה נמנעו משקול, כיבד אני שלא נמנעו, כן. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה והעולם מתעלה עמו. כך אומר פרק א', חובת האדם בעולמו. למה לא יקבע האדם לעצמו עיתים לפחות להסתכלות הזה? אם הוכרח בשביל זמנו לפנות אל עיונים ולסקים אחרים. והנה הכתוב אומר, אופה, עכשיו פסוק שני, שימו לב, אוקיי? כיוון שכבר הקדמנו, כשדיברנו על זה יהיה לנו יותר מובן כעת, והנה הכתוב אומר, אין יראת אדוני, היא חוכמה. ואמרו רבותינו, מה זה הן? הן אחת, שכן בלשון יווני קוראים לאחת הן. הרי שהיראה היא חוכמה והיא לבדה חוכמה. וודאי שאין נקרא חוכמה מה שאין בו עיון. כן? אז זה רמת הבנה אחרת, כמו שאמרנו, פה מדובר רמת הבנה אחרת של היראה. פה כבר לא מדובר על היראה מצד תבקשנה ככסף, אלא מצד כמתמונים תחפש עינה. פה מדובר על הצד הגבוה של היראה. פה מדובר על התוכן היראתי כפי משהו מושג אך ורק, אך ורק, בהיגיון הפנימי, בדיבור הלב. לא ניתן לאמר בפה, לא ניתן לכתיבה, לא ניתן לתיאור והמשגה במובן החיצוני, לא ניתן בכלל. רק נקודת הלב. כמו להסביר לאדם מה זאת אומרת שאתה אוהב. אתה יכול לכתוב שירים על אהבה, אתה יכול לתת ציורים, אתה יכול לנסות בכל כוחותיך להסביר, לא תצליח בחיים להסביר את מה שאתה מרגיש בתוך הלב. אם זכית לאהבה אמיתית, יש אהבות נמוכות, זה לא אהבות, זה תאהבות, שאפשר להסביר אותם יפה מאוד במעשים, יפה מאוד. אבל אהבה זכה וטהורה, אי אפשר להסביר בשום פנים ואופן. האדם חווה אותה בתוך תוכו פנימה, וככל שהוא חווה אותה בצורה יותר אמיתית, יש לו פחות ופחות עניין לדבר עליה, כי לך דומיה תהילה. כן, התהילה זה הדומיה, והנה כל דממה דקה, והנה השם. לא ברעש השם, לא בקול השם, לא באש השם. כל הגילויים האלו, הסוערים של רעש, של אש וקול, הם טובים כדי להביא לידיעתנו מושגים חיצוניים. ככל שאתה רוצה להיפגש עם מושג יותר פנימי, אין מקום לחוות אותו, אלא בקודש הקודשים. וידבר השם משה מאוהל מועד. הדיבור במקום מאוד פנימי. אנחנו מכירים את הדבר הזה. פעמים לא מועטות, יש לנו חוויות מן הסוג הזה. אנחנו מרגישים צורך עז להסתגר בתוך תוכנו. לחוות החוויה, אגב, זה השבת. ביום שבת יש את העניין הזה של לחוות את הדברים בפנים. אין לנו עסק עם החיצוניות, אין מלאכות, אין ביטוי, אין גילוי של דברים, אין בניין ויצירה במובן החיצוני. מאין עולם הבא. אנחנו חווים, צריכים לחוות, מציאות רוחנית, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה. זה דבר מאוד מיוחד. כמו כן, מידת היראה, נקודת הקיום שלה באמת, המקום ששם היא מופיעה בכל הדרה, בפרצופה אמיתית, שם היא נמצאת בבחינה של פנים אל פנים, שם אפשר להיפגש את הפנים אל פנים, לא אחור באחור, אלא פנים פנים, זה נקודת הלב. לכן, היא נקראת חוכמה. זו סיבה הראשונה שהיא נקראת חוכמה. כן? לפי זה, יוצא שחוכמה זה כוח המה. זה כוח המהות. כלומר, רק היראה, רק היראה, יש לה מציאות, מציאות פנימית של מהות. כל שאר החוכמות, הפגישה שלנו איתם, זה לא מצד המהות, אלא מצד החיצוניות. אתה אמרת יפה מקודם, גם את המתמטיקה אפשר לקחת למקום של יראה. אפשר לראות, כן, גם במתמטיקה, גם בלימוד פיזיקה, אפשר באמת למצוא את כל השם מדבר בתוך הפיזיקה. ואז גם בזה להשתמש כדי להיכנס להיכל הפנימי. אבל החוכמות האלו מצד עצמן, המציאות שלהם היא מציאות חיצונית. זה פירוש אחד של המילה חוכמה. לכן יראה היא לבדה חוכמה. פירוש שני של חוכמה, שבגלל זה היראה היא לבדה חוכמה, כי רק מידת היראה היא מגלה לנו באמת את סיבת קיום המציאות, ופתרון היסוד לכל בעיות המציאות. הרי למה אדם רוצה ידע? כדי לפתור בעיות. אדם משוכנע שבשעה שהוא יודע פיזיקה, הוא פותר לעצמו כמה בעיות, נכון? הרבה בעיות אפשר לפתור בפיזיקה. אפשר לעלות חלליות השמיים, אפשר לבנות רכבות מהירות, מכוניות, בתים נפלאים. האם פתרת בזאת הבעיה?
לא.
כל עוד אתה לא מכיר את ריבונו של עולם, כל עוד אתה לא קשור במורשי לבבך, בפנים, פה, הקדוש ברוך הוא לא יושב לך בתוך הלב, לא פתרת את הבעיה. עד רבה! כל הידיעות שאתה מוסיף, כל שכלול החיים החיצוני שאתה משיג באמצעות כל החוכמות, כולל לימוד דינים והלכות, אתה כבר ממש יודע לקיים את ההלכות יפה. מבחינה חיצונית, אתה ממש חמוד, אתה ממש משוכלל. אתה מתנהג על פי הדינים והמצוות, באמת. אתה גר בבית יפה, אטום מפני הגשם, כן? מבודד את החום ואת הקור, פלאי פלאים. אבל אין לך אלוקים. אין לך יראת שמיים. כי אמרתי, אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. לא פתרתם את בעיית המוסר האנושי בזה שיש לכם פה נימוסין בתוך העיר הזו. הנימוסין זה לא מספיק. אם אין יראת אלוקים, הקדוש ברוך הוא לא בתוך הלב שלכם. אם מקור המוסר שלכם זה נימוס אנושי פשוט, ודרך ארץ פשוטה, זה לא מספיק. כי שרה תוציא אתכם משיווי המשקל, היא היפה שבנשים. אם אתם תראו אותה, לא תוכלו לעמוד מולה. תשכחו את כל הנימוסים שלכם, וכל הדרך ארץ שלכם, זה לא יעניין אתכם כלום. את כל חומת המוסר אתם תשברו, ותעשו את זה. אין יראת אלוקים מקום זה. זו הסיבה השנייה, שהיא לבדה חוכמה. פה, הפירוש של המילה חוכמה, כן? זה אותו הכוח, כמו שאמרנו מקודם, לדעת מה. מה? הפתרון לבעיות המציאות כולם. רק יראה. אם אלוקים לא בתוך התמונה, שום דבר לא ברור בעולם הזה. כלום לא ברור. הכל זה מבוך אחד גדול. גן המבוכה, כמו שכתב, הידוע לשחוק אצל השרים. כל העולם הזה הוא גן מבוכה אחד גדול. אתה עולה לחלל וחושב שתמצא את הפתרון, אבל אתה חוזר לשם מבולבל באותה עמידה. הכרת אולי כמה מינרלים נוספים. אספת קצת אינפורמציה, אבל עדיין שאלת החיים שלך לא נפתרה. לא נפתרה. כי אין אלוקים בתוך התמונה. אם עלייה לחלל, תמלא את החלל הפנימי שלך, כן? סוף סוף, בעזרת השם, יתחיל להתנוצץ אור האמונה בתוכך. בסדר, מצוין. אבל אם אתה מדמה למצוא בעלייה בהישג הפיזיקלי, בהישג המדעי הזה, כשבעצמו אתה מנסה למצוא פתרון, לא תמצא. איפה שאין אלוקים, אין חיים. אין מנוחה לרוח האנושית, אלא באלוקים. ביראת אלוקים. זה מה שהוא אומר כאן בעצם. ומצד זה, אנחנו כבר לא מסתפקים רק בזה של היראה, כן? יהיה לה איזה תקציב זמן, כן? אם כי כבר אמרנו זה לפני כן, בביטוי שארית, שביטוי שארית כבר רמחל קבע לנו לפני כן, שכל החוכמות זה שארית, כן? אבל פה גם מבחינת הזמן מסתבר שצריך להשקיע כדי להגיע לאותה הרגשת לב, אותה הרגשה פנימית, כן? שהיא נותנת את הבסיס הקבוע ויציב לחיינו, כן? משמעות החיים, שמחת החיים, ערך החיים, שלמות החיים, תכלית החיים. צריך להשקיע בזה זמן, כן? צריך להשקיע זמן, לבקע את כל הקליפות שעומדות בדרך ללב. צריך להשקיע בזה זמן, צריך תוכנית לימודים מסודרת, איך הוא כותב כאן, הנה. כותב את זה כאן, הלא, והמידות כולם הצלחות תיקון והישרה, מי ישרם ומי יתקנם אם לא נשים לב עליהם, ולא נדקדק בדבר דקדוק גדול, הלא אם עיינו על הדבר, עיון אמיתי וכו'. צריך זמן לעיון אמיתי, צריך זמן לבקע, לסלול את הדרך, אל תוך עולם הלב שלנו, לחדש את הרגשות הלב היותר יקרות, היותר אציליות, כן? למגר, לסלק, לטטה, מתוך הנפש, את ציורי הלב, כן? את הגיון הלב השלילי. יש כל מיני ציורים בתוך הלב. שכרגע על כיסאה של היראה יושב זר. כל אחד והזרים שלו, אל זר בקרבו של אדם, זה יצר רע, כך רואים חזל. כל אחד והזרים שלו. כן? איזה זר יושב על הכיסא בפנים? איזה זר יושב על הלב? צריך לגרש אותו משם, לסלק אותו משם, ולהכניס את הגברת, להכניס את המלכה. להכניס את היראה פנימה, להושיב אותה על הכיסא של עולה, תרגיש לזה זמן. זה עבודה של זיכור, זה עבודה של תיקון, של מירוק, כן? זה דורש זמן לדברים האלה. אז גם מבחינה כמותית, אבל עבודה עבודה שמבחינה איכותית, ראוי לתת קדימה ליראה, לעשות אפליה מתקנת. כן. היראה. היראה הזו זה לא פחד. היראה הזו זה לא פחד. היראה הזאת, אגב, יראה זה מלשון ראייה. יראה, באר השם, כן? יראה. היראה זה ראייה. היראה מציין בעיקר את הראייה. והיראה במובן של פחד הוא נובע מן הראייה. יש הבדל בין פחד שנוצר כתוצאה מחוסר ראייה, לפחד שנוצר מראייה. הפחד שנוצר מראייה מפוקחת של טוב השם, כן? הוא לא פחד, הוא הערצה. הפחד שנוצר מחוסר ראייה, או מראייה חלקית של האלוקות, מתפיסה מוגזמת ומודגשת של מידת הדין, הוא יוצר חרדה. כן? כן? יוצר אובדן השתנות, חרדה פנימית עמוקה, כן? זה משהו אחר. כשאנחנו מתכוונים למילה יראה, אנחנו מדברים על, כן? ויראו ויראו. ויראו את מצרים על שפת הים ויראו. כן? יראה שהיא תוצאה של ראייה. אז זה לא פחד במובן הרגיל. זה לא פחד במובן של שיתוק כוחות, אלא שיתוף כוחות. כלומר, שהאדם חוזה את יראת השם בתוך ליבו, נעשה פה שיתוף, קואליציה. האדם נותן את כל כוחות היצירה הנפלאים. א', הוא מודה שהם מצויים בתוכו, הוא מודה על מציאותם, והוא משתמש בהם תכף ומיד כדי לקבוע אותם בכתרו של מלך, כן? מלכי המלכים. כלומר, לעשות רצוננו כרצונו, אבל באמצעות שימוש מקסימלי, מיצוי מקסימלי של כל כוחות היצירה שהוא יניח בנו. מה שאין כן בפחד הנמוך. הפחד הנמוך הוא לא מאפשר לאדם להשתמש בכוחותיו. כי הפחד הנמוך אומר לאדם, אתה לא תהיה אקטיבי, אתה כנוע. ממילא כל כוח אקטיבי שיש בי, אם זה כוח של שכל, כוח של עשייה, אסור להשתמש בו. כי בשעה שהנאצי סוקר את המסדר, אסור לנשום. אסור לנשום. מי שנושם וזז, יכול לשלם את זה בחיים. יש יראת עונש שמציירת את מידת הדין האלוקית כמו איזו סקירת מסתר. מי יזוז פה? מי יודע איך הוא יגיב על התנועה שלי? אולי זה יהיה למורת רצונו? מי יודע איך הוא יגיב על ההשכלה שלי? על חקירה, על העומק, על השאלות שאני שואל? על הרצון שלי להתפתח, על הרצון לבטא, אם זה נגינה, אם זה זה? מי יודע איך הוא יגיב? זה מסוכן. אני עשוי פה להתנגש עם מידת הדין. מידת הדין הרי היא חוקרת מי החוטאים פה, כן? אולי בתנועה שלי נחטא? ובכלל אפשר אותה לדעת שאני יכול לעשות תנועה בלי לחטוא קצת? ודאי איזשהו סיג. אם אני תופס את האלוקות מהצד המעניש, הנוקם והנותר, אני חושש מאוד להתבטא. אלא אם כן אני בטוח במאת האחוזים, דבר שלא יכול להיות, שאני פועל פעולה נקייה לחלוטין. עד אז אין לי זכות לפעול שום פעולה. ואז האדם משותק לחלוטין. עובד את חשק החיים שלו.
זאת אומרת, צמצום זה בדיוק
היפה. איך?
צמצום כאילו של נצחה זה היפה.
זה בדיוק ההפך מיראת הרוממות. יראת הרוממות זה יראה שהיא נובעת גם מתוך הכרת רוממות הבורא, וזה גם יראה שמרוממת את האדם. משני הבחינות היא נקראת רוממות. זה גם רוממות האדם לאלוקיו, וזה גם רוממות אל בגרונו. זה גם רוממות אל וגם רוממות האדם. הכל מתרומם מכוח יראת הרוממות. זה יראה שכדי להשיג אותה צריך הרבה תבונה. צריך הרבה עומק. קודם כל צריך נפש חירותית. צריך נפש גאולית. כן? נפש שמסולקת מפחדים, נפש אמיצה, נפש נועזת, כן? שלא חוששת לבטא את החיים שלה, אבל כמובן על פי כללי מוסר. כן? ברגע שחסר את קו האופי המרכזי הזה, מאוד קשה להשיג את יראת הרוממות. בדרך כלל האדם יעדיף, אדם כזה, יעדיף בדרך כלל לחסות בצילה של יראת העונש. כי זה דבר שסך הכל עולה בקנה אחד עם תפיסת חייו, תפיסת הצמצום, תפיסת חוסר הפעילות. יראת העונש היא מאוד מצדיקה את חוסר הפעילות. אדם בטלן קרוב לוודאי שהוא יעדיף את יראת העונש על פני יראת הרוממות. כי יראת הרוממות היא קוראת לאדם לפעול עם אל. היא קוראת לו להשתמש בכוחותיו. יראת העונש אומר לו, שתוק, אל תעשה דבר כי תענש. אז ככה התלמידים גם בבית הספר. בהתחלה הם קצת מפריעים, כי הם רוצים להגיד משהו, אבל המורה רוצה לשמוע משהו אחר. בסוף הילדים לומדים שצריך להגיד רק מה שהמורה רוצה לשמוע. יש איזה מין שיר כזה שקראתי פעם. בהתחלה הייתי, המורה הייתה אומרת לצייר פרפר צהוב, הייתי מציירת פרפר אדום. כי אני רוצה פרפר אדום. יצא הפרפר אדום. אבל המורה הייתה אומרת לי שאני לא בסדר, כי לא ציירתי את הפרפר שהיא אמרה. היא שהייתה אומרת לצייר בית עם רפים, אני יודע, אדומים, ציירתי עם רפים ורודים, כי זה טעם את החלום שלי. אבל המורה אמרה שלא ציירתי נכון, כי היא ביקשה עם... כן? אז בסוף הגעתי כיתה י' ב' ועשיתי רק מה שהמורה רוצה. אז מה נוצר מזה בעצם? נפש כמושה, חלשה, שכל ודאי החיים שלה יהיו בדרך כלל בצילם של אחרים. זה יכול להיות בצל בעלה, יכול להיות אישה מוכה, אישה מאוד לא יצירתית, אישה מאוד נורמטיבית, מין רובוט שעושה את רצונם של אחרים. זה מאוד מסוכן. כן? איך מאלפים פילים? פיל קטן, לוקחים אותו שהוא קטן, קושרים אותו עם חבל, שהוא מנסה כמה פעמים להשתחרר ולא מצליח, הוא מבין שפשוט הוא לא יכול, זה הכל. וכך הוא גודל, אבל הוא לא עושה שום פעולה מעבר למרחב שהיה לו בזמן שהוא היה קשור לחבל. כל הדבר הענק הזה, איזה כמה, 9 טון, בערך משהו כזה, 9 טון הפיל הזה, כן? כל הדבר העצום הזה, הוא לא זז סנטימטר מעבר למה שהוא הורגל בקטנותו, בגלל שהחבל היה קשור לו. כך מאלפים פילים. זה יראת העונש. יראת העונש היא פוגעת פגיעה קשה בכוח היצירה של האדם. ואז האדם גם פוסק, יראת העונש באופן מוגזם, שמופיעה באופן מוגזם. ואז האדם פוסק להיות פועל עם אל. כי שהוא לא מזהה את הכוחות שהשם שם בקרבו כדי לפעול, כדי לקדם את העולם, הוא כבר לא פועל עם אל. אם למחרות, הוא יוצא בפרופיל של 24 מהצבא. אין מה לעשות איתו בצבא. לא, אולי יכול להיות בכמה, זה לא 24 עוד אפשר להיות איזה פקיד, לא? כן, יש דברים שאפשר לעשות גם 24, ודאי, ודאי. אבל אתם מבינים את הרעיון, כן? זה כבר, בצבא השם, התפקידים שיכולים עלי, הם תפקידים מאוד מצומצמים, מאוד מצומצמים.
כן, שלא.
וחבל.
אפשר להגיד
שעירת
השם זה בעצם
עושה
המשמעות?
כן,
לפי מה
שדיברנו פה. עירת השם טהורה. חוכמה, מה? כן, עירת השם טהורה. משיבת חומד, לא זו חומד השם. עירת השם, הקדושה, עירת השם טהורה, כן? אני זוכר את המשרס לפסוק, כן? זה עירת השם. עירת השם זה עירת הרוממות. כשמדובר, כשאומרים עירת השם, כוונה היא לעירת הרוממות, כי זה עירת י' ק' ו' ק'. לעומת יראת אלוקים, שזה יראת העונש. אלוקים זה עונש, י' ק' ו' ק' זה רחמים. זה הצד המרומם של הקדוש ברוך הוא. יראת השם מרמז ליראה הגבוהה. יראת אלוקים ליראה הנמוכה.
אבל זה המשמעות? לא, זה המשמעות של החיים. נגיד, הבן אדם שיש לו
יראת
השם, יש לו משמעות
בחיים. כן, בהחלט. יחד עם זה, אחרי שקצת קטלנו את יראת העונש, לא הייתה לנו כוונה כמובן להגיד שיראת העונש היא לא... היא לא, אין לה מקום. אבל צריך להבין שעירת העונש היא חשובה מאוד. כך כותב הרב קוק מוסר אביך, שעירת העונש היא נחוצה מאוד לרשעים שבבני האדם. או לרשעות שבבין האדם. יש בנו הרבה פעמים צדדים שמתפרצים, שאין צדדים שליליים שמתפרצים, שאין לנו ברירה כרגע כדי לחסום ולבלום אותם, אנחנו לא יכולים להמתין עד שנועיל בטובנו להבין שלא טוב לחתו, כי בזה אני מונע מטוב השם להופיע בעולם בינינו. הילד עכשיו מגלח את כל המדף בסופרמרקט. מה שנתחיל להסביר לו, תראה, לוקחים לו את היד, חזק חזק, ויוצאים החוצה. ואם הוא בכל אופן מגזים ופראות כזו, אז יש מקום גם. לא עם גב היד כדאי, כי זה נורא מבזה, אבל עם כף היד, תת לו סתירה. לפעמים. אם זה יועיל כמובן, צריך להכיר את הילד. ואם זה יגרום לו עד רבה עוד בכפלי כפליים להתפרץ. אבל יש מצבים שאנחנו לא יכולים להתחיל עם כל הטיפול ההוליסטי, עם כל התפיסה השלימה. הבן אדם שותה דם על הכביש, מה תתחיל לאכשר, להכיל אותו כרוב של כתיף, כן? מה עכשיו תתחיל לאכול את זה? מה זה שייך בכלל? תתקע לו מהר משהו בפנים ותתחיל לעצור את הדם הזה, לפני שכבר לא יהיה פה בן אדם. עכשיו חדר כושר להתחיל לעשות לו, עכשיו להתחיל להכיל אותו ויטמינים, זה לא שייך בכלל. צריך התערבות כירורגית במצב הזה. זה יראת העונש. יראת העונש זה התערבות כירורגית שנצרכת במצבים מוסריים לא מאוזנים של האדם. אין לנו דרך אחרת, חייבים לצייר את האל נקם וקנה. כדי שנעצור אולי, צריכים, לא תמיד זה גם עוזר, בדורנו זה גם לא מפחיד אף אחד כמעט, כן? בדורנו אין ברירה אלא ללכת בדרך של גדלות, כן? בדרך של גדלות, יפה מרדות אחת בליבו של אדם ממאה מלכויות, יש אומרים מכמה מלכויות, יש אומרים מלכויות, יפה מרדות אחת בליבו של אדם, זה מתאים לדרכי הפדגוגיה והחינוך של דורינו, כך אומר הרב קוק. שעד לזמן האחרון, אומר הרב קוק, לא ירדו חכמי הפדגוגיה לסוד הזה, היו מנסים לחנך בדרך של מכות. ועכשיו התחילו להבין את זה יותר, מיוחד בדור של גאולה. בדור של גאולה, אתה חייב לדבר לנקודת הגודל של האנשים. אנשים לא מפחדים מעונשים, לא מעולם הבא ולא מעולם הזה. אנשים רוצים גודל. אם לא תמצא את הפקוד יפקוד, אם לא תמצא את הצופן של הגאולה, את לכן הרב קוק כתב את כל מה שהוא כתב. זה מזון אחר. זה מזון אחר, זה לחם שמיים, זה מושגים ענקים, זה מושגים עמוקים. זה נשמת הדור. הוא מדבר על זה הרבה. לזה מצפים. אי אפשר בדורנו להשתמש יותר מדי בעירת העונש. בדורות קודמים, התבלין הזה של עירת העונש, הוא היה הרבה פעמים מנה עיקרית בסעודה. עירת הרוממות זה כבר היה נחשב למשהו, מה אתה מדבר איתי? מי בכלל מבין את המשמעויות של הטוב העליון? אני מבין שפה פשוטה. חטאת? תענש. נגמר הסיפור. שכר ועונש כפשוטו. אבל בדורנו זה דור של שלימות הדעת. זה דור שהנפשות מבקשות את שלימות הדעת, שלימות היחס בין האדם לאלוקים, שזה יראת הרוממות. וצריך להקפיד על זה גם בחינוך האישי שלנו, ובוודאי ובוודאי, ודאי ובוודאי בחינוכם של... ודאי ובוודאי, גם בחינוכם של אחרים, אם יזדמן לנו, אם שואלים את דעתנו, אם יוצא לנו לשוחח, ללכת על הצד הגבוה של ההסברות האמוניות, לכבד את האדם שעומד מולך. ולא תמיד זה טוב לבוא ולנצל את הגודש הרגשי של בני אדם כדי להצליף להם בכל מיני הפחדות וכן הלאה. נכון, אפשר להחזיר בתשובה הרבה אנשים. בסגנונות יותר נמוכים של עירת העונש. אפשר. השאלה מה יהיה גורלם של אותם אנשים מפוחדים אחרי שירד המסך על הסמינר הזה והם יחזרו לביתם. מה יקרה עם אותם אנשים? מה יתחזק בלבבם? איך הם יתייחסו לעצמם? בפחד, בחרדה. איך הם יתייחסו לאחרים גם? בעצבנות, בקוצר רוח. צריך מאוד להיזהר. צריך לדעת שאדם שמתחנך על עירת העונש, הוא בעצמו נהפך מתוח ועצבני כלפי עצמו, וגם כלפי הסביבה. הוא אדם לא נוח. הוא אדם לא נעים. הוא אדם שלא נותן הזדמנויות. הוא אדם שמידת הדין מלבישה אותו קנאה ונקמה. מאוד לא נוח לחיות בסביבת אנשים כאלה. וכל אחד מאיתנו מכיר כמה וכמה אנשים כאלה, שהם מאוד לא סובלניים. זה בגלל שמידת הדין התלבשה עליהם יותר מדי. וכך הם חושבים לתקן עולם. בשבט פיהם להמית רשע, כך הם חושבים. הם גורסים איתמו חוטאים מן הארץ ולא חטאים. זה מה שעושה מידת הדין. אבל זה לא עובד. לא עובד אצל רובנו. כדאי לדעת את הדבר הזה. ואמרו רבותינו זל הן אחת, שכן בלשון יווני קוראים לאחת הן, הרי שהיירה היא חוכמה והיא לבדה חוכמה. ראיתם? היא חוכמה, קודם כל היא חוכמה כמו שאר החוכמות, אבל יתרה מזו חשפנו וגילינו עכשיו שהיא לבדה חוכמה. ובוודאי שאין נקרא חוכמה מה שאין בו עיון. אז הנה, התחייבת על פי מוצא פיך לעיין בזה. כי היא חוכמה והיא לבדה חוכמה. משני הסיבות האלו, ודאי וודאי שצריך עיון, ולא רק עיון של תבקשינה, אלא גם עיון של תחפשינה, לעורר את נקודת הלב, את נקודת העומק. אך האמת היא, כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלו. לדעת אותם באמת, ולא על צד הדמיון והסברה הכוזבת, כל שכן לקנות אותם ולהשיגם. בקיצור, החוכמה הנדרשת ביחס ליראת השם זה לשלוש מטרות. א', המטרה הראשונה זה התבקשנה ככסף. כדי לבקש אותה, כדי למצוא אותה, צריך עיון ודיוק עצום. יותר מחוק היחסות של איינשטיין, אולי אפילו. יותר. צריך דיוק במושגים עצום. אסור לבלבל אפילו כחוט השערה, כן? זה בהצטיירות השכלית. פה מדובר על מה שאפשר להשיג מצד החוכמה והשכל. אבל עדיין בזה לא נשלם הסיפור, כי אמרנו שזה רק קצה הקרחון של מידת העירה. איפה נמצא 9 תשיעיות נוספות של הקרחון? מתחת לפני הקרקע, בנקודת הלב. ממילא, אחרי שציירת, תראו מה שקורה כאן, אחרי שציירת את הציור בשכל, מה התפקידו של הציור השכלי? לעורר את מי? לעורר את הציור הפנימי. זאת אומרת, תפקידם של הציורים השכליים הוא בעצם לדובב שפתי ישנים. מי ישן? היראה הפנימית ישנה. היראה הפנימית באובנת הדליבה, בבינת הלב, שזה באמת עיקר היראה, ישנה. איך אני מעורר אותה? על ידי הציור החיצוני. ככל שהציור החיצוני הוא יותר מדויק ומדוקדק, ואני משתמש גם בכוחות מעבירים, כוחות שמעבירים מהשכל. כלומר, כדי שהלב ישמע את נקישת השכל בדלתו, כאילו השכל הוא נוקש בדלת של הלב, כדי שנקישת השכל בדלתו של הלב תורגש, אני צריך כוחות מעבירים, כוחות מתווכים. כמו שיש ברק, כתוצאה מהברק יש רעם, ואז יורד הגשם. כן? אני לא בדור שנקעתי בסדר הנכון, שאומרים ברק לפני, מה מופיע לפני? הברק מופיע לפני. כן? הברק מופיע לפני, זה הזרמים החשמליים, המטענים הנוגדיים, כתוצאה מזה יש רעם, ואחרי זה יש את הגשם. ההתגשמות של הדבר. אז הברק זה ברק המחשבה. זה אותו ציור היראה, שצריך לבקשנה ככסף. ברק המחשבה הוא צריך להיות מאוד מדויק. אור בולט, חזק, אלקטרי, טעון מאוד, כתוצאה ממנו יש את הרעם. הרעם זה הנפש מתעוררת כתוצאה מן הציור הזה. זה התעוררות הרגש, התעוררות כוח המדמה, שכמו שהסברנו, כוח המדמה הוא בעצם לוקח את הציורים השכליים ומלביש אותם בתוספת נופח משלו, מצייר אותם, הופך אותם למשהו יותר עסיסי. כתוצאה מזה הלב מתעורר, זה הגשם. ההתגשמות של הדבר בפועל. שלושה שלבים יש להם, כן. ברק, רעם וגשם. מי שחסר לו את הבורג הזה, כן? אז חסר לו פס היצור של יראת שמיים. ברק, רעם, גשם. זה פס היצור שחייבים להקפיד על ההיווצרות שלו. כן? בתוך הלב מצפה נקודה להתעורר. יראת השמיים שבתוך הלב היא נמצאת שם. הרבה שנים לא עסקנו בה, הרבה שנים התעלמנו ממנה, לא השקענו, לא טיפחנו, לא שלחנו לה מסרים מצד השכל, לא שלחנו מסרים ברורים, חדים, עמוקים, ואם כבר השכלנו, לא צירפנו כוח דמיון, לא צירפנו אמונה פשוטה בדברים שאותם אנחנו לומדים, צריך לקבל את הדברים שלומדים. כשאדם לומד דבר מסוים, הוא צריך להרגיש שהוא לא נחסם רק כבר בצד האקדמי, הוא צריך להרגיש שמשהו לומד מחייב אותו. למדת משהו. בוא תן עצמך לקלוט. אל תתנגד לדברים שלמדת. זה מאוד דק. תשימו לב שהרבה פעמים, כדאי לשים לזה לב, איפה בשעה שאנחנו לומדים, אנחנו עוצרים את המושכל שלא יתקדם פנימה. יש בנו משהו כפרני, שלא מניח לדברים הנאמרים להכתיב לפנימיות שלנו. כאילו יש בתוכנו איזה כוח שאומר, עד כאן. עד השכל. זה מאוד דק, זה מאוד חמקני התחושה הזו, אבל אני בדקתי את הדבר הזה, אני חייב לומר לכם שזו הסיבה, חוסר תמימות, חוסר קבלה של הדבר, אתה אומר משהו, אבל אתה מרגיש שאתה עוצר אותו, אתה מרגיש שיש לך שיח עם הדבר הזה רק ברמה השכלית. מה יש? אולי הרגש לך גם יקבל את זה, אולי תקבל את הדבר כמתחילה ועד סוף, יותר פתוח תהיה. יותר פתוח, תהיה יותר מכניס סורחים. למה הדלת שלך היא, יש בה בקושי סדק דק וקטן, שלא לדבר על רב בריח שאתה סוגר אותו לפעמים. למה אתה מקבל אותו רק? למה אתה מדבר איתו בחוץ? למה אתה מדבר עם המושג של יראת שמיים בחוץ? אתה יוצא אליו ומדבר כאילו בחוץ עם השכל בלבד. תן לזה להיכנס פנימה. תצא לך את הציור הזה. כשאתה מדבר עם היראה בשכל, תן לה להיכנס עוד פנימה. תרגיש כאילו ציור היראה והתוכן הזה הוא מתלבש לך בתוך הדמיון. הדמיון זה כבר ממש הסלון. הדמיון זה כבר הסלון. יותר מזה, הדמיון זה כבר חדר, זה חדר פנימי כבר. תרגיש שאתה מקבל אותו עוד. תכניס אותו פנימה. בוא, תיכנס עוד קצת. לא, לא, אל תעמוד על פתח הדלת. בוא לסלון. תכניס אותו באמצעות הרגש, באמצעות כוח הדמיון, באמצעות תמימות האמונה, עד שהוא ייכנס לתוך הלב. איך היום מקבלים אדם? דופקים על הדלת מישהו, היינו שם בפנים אל פנים היינו. יש מקומות שמדברים איתנו מהקומה השנייה. היינו שם באיזה כיכר, לא יודע שם, אני זוכר כבר, כיכר המדינה שם, איזו שכונה מעניינת כזו. אנשים מדברים איתנו מקומה השנייה בכלל. אנחנו למטה באינטרקום. כן, מי אתם? בכלל לא מהסלון, שם זה כמה, שתיים, שלוש קומות, וילה כזו. מקומה השנייה, השלישית, מדברים איתנו מדרקום. אנחנו באנו מירושלים, רצינו להיפגש איתכם. לשוחח כמה מילים, להגיד שלום וערב טוב. אין לנו עניין בזה, אין לנו עניין בזה. משאירים אותך שם בחוץ. אתה הולך לזה. מי שם? קודם כל, הכלב מתחיל לנבוח. טוב, הכלב כאן נרגע קצת. מי שם? אנחנו כך וכך. אנחנו מבקשים שלא, שתמשיכו הלאה, כן? אין לנו עניין לדבר איתם. לפעמים פותחים, לפעמים, כן. אבל השיחה היא בחוץ, היא בחוץ. יש כאלה מדברים איתך באינטרקום, שתיים, שלוש משפטים, כן? באתי מירושלים, כל הכבוד, כל הכבוד, אבל אין לנו עניין. כן, כל הכבוד, כל הכבוד, נוצר משהו. יש כאלה מכניסים אותך. יש כאלה מדברים איתך על הדלת. פותחים את הדלת, אין לנו איזו משפחה אחת חביבה, כן? על הדלת. מדברים על הדלת, משוחחים וזה, מתחילים מפול מחיצות, מכניס אותנו למטבח. יושבים במטבח. מדברים עוד צד, אומר לאשתו, תביא להם כוס מים. כוס מים הוא נותן. היה מקום שאפילו נכנסנו לסלון. לא רק נכנסנו לסלון, התחילו לעשות לנו טיול על כל התמונות. הנה התמונה הזו, קנינו פה. אתה יודע מה התמונה הזו, כן? ובסוף אפילו סיפרו לנו שיש להם יחס למסורת, ובאמת גם ההורים שלהם, זה סבא שלו היה רב, וגם למקומות מאוד אינטימיים. מאוד אינטימיים. זה התהליך שאנחנו צריכים לעבור בתוכנו, כאשר אנחנו נפגשים עם מושגים שכליים. הכניס אותם לפני ולפנים, עד שנקודת הלב תתעורר. אבל זה תהליך, כמו שהוא אומר כאן, כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלו לדעת אותם באמת, ולא על צד הדמיון והסברה הכוזבת. בשלב שני, אחרי הידיעה, זה הכנסה ללב. כל שכן לקנות אותם ולהשיגם. כן, שלב הברק הוא קשה, אפשרי אבל קשה, דורש זמן והתמסרות, שלב הרעם ושלב, כן, הגשם, שזה התעוררות המידה בתוך הלב. טוב, צריכים פה לעצור, נראה לי.